ישראל נמצאת בימים אלו תחת זכוכית מגדלת. עיני העולם נשואות לפה, וכבר עכשיו יש מי שקוראים לישראל לבצע הפסקת אש מיידית ולחדול מביצוע פשעים הומניטריים, במרכאות. נראה כי גם הסבלנות של ידידינו האמריקאים הולכת ומתמעטת לנוכח התמונות שעולות מהרצועה. נמצא איתנו קטע לקו דוקטור שאול שרף, מרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס ועמית בכיר במכון בגין למשפט וציונות. שלום לך דוקטור שרף, מה נשמע?
שלום וברכה.
אנחנו שמחים שאתה פה איתנו, אין ספק שזו מצד אחד תוכנית ראשונה שלנו בשטח משפטי, אבל מצד שני תוכנית עמוסה בנושאים, לא צריך לחדש לאף אחד שום דבר שעם שלנו נמצא, באחת מהצמתים החשובות בדרכנו, ונקווה שבעזרת השם היא תתברר כצומת מבורכת לטובה. אנחנו מנסים לעשות איזשהו פוקוס על נושא משפטי שמעסיק לא מעט אנשים, וכפי שאמרתי לאחרונה, כולנו בעל כורחנו מפתחים מיומנויות משפטיות, כאלו שבכלל אין להם שום קשר לעולם המשפט, פתאום מתחילים לדבר על הדין הבינלאומי בשיחות שבת, ועל זכויות אזרח וכולי, וכמי שבקי בתחום הזה של המשפט הבינלאומי, ושמחה לפניך בעניין הזה, אני הקטן מיד, כעורך דין שאף זכה ללמוד תחתיך. היינו רוצים שתיתן לנו איזושהי סקירה, אפילו, איך נאמר, בקליפת אגוז, כמו שהמשפטנים אוהבים להתבטא, על התחום.
המשפט בינלאומי פומבי הוא באמת מקצוע משפטי מאוד מיוחד, בשונה ממקצועות משפטיים אחרים שבהם הדיסציפלינה המשפטית או הכללים המשפטיים מתקיימים בתוך המדינה, בין אם זה משפט פלילי, בין אם זה משפט אזרחי כמו נזקים וחוזים, המשפט הבינלאומי פומבי מנסים להסדיר פה את היחסים בין המדינות, וזה משהו שהוא כמובן הרבה יותר קשה מכמה סיבות,
כן.
ובעיקר בגלל שאין איזשהו גורם לכאורה שהוא חולש על כולם, כמו המדינה שחולשת על האזרחים וגם קובעת את הכלים וגם מוכרת אותם. פה אנחנו צריכים ממש את נקרא לטוב ליבם של המדינות לשתף פעולה על הכלים השונים. וברור שאנחנו מדברים על טוב לב, אנחנו מדברים גם הרבה פעמים עם ריאליים על אינטרסים וכוח ופוליטיקות. אז יש באמת כללים שנוסחו על ידי אמנות בינלאומיות, למשל כל העניין המנהגי מאוד מקובל לתאום, במשפט הבינלאומי הפומבי, כדי ליצור את הכללים המקובלים. אבל בסופו של דבר צריך להכיר, שאנחנו רוצים ומחפשים מקצוע משפטי שיש לו מאפיינים פוליטיים מובהקים, זה המשפט הבינלאומי הפומבי. ולמה אני אומר את זה? כי מדינת ישראל בהקשר הזה היא שחקן בינוני, נקרא לזה בתוך המגרש הבינלאומי. היא לא מדינה חלשה, היא לא מדינה קטנה במישור הכלכלי, הצבאי ובטח הפוליטי, אבל היא גם לא ארצות הברית או רוסיה. שהן יכולות לעשות ברמה שלהן מה שהן רוצות.
זה ברור לנו לגמרי מהשנתיים האחרונות, כשאנחנו רואים את מלחמת רוסיה-אוקראינה.
נכון, יפה מאוד, זו דוגמה מאוד מובהקת, אבל אנחנו כבר עשרות שנים ביחסים שבעצם יש בין המדינות, בהקשר של המשפט הבינלאומי פומבי. עכשיו יש פה איזה משהו שהוא מאוד מתסכל, כי מצד אחד, הרבה פעמים זה עולות טענות נכונות בקרב הציבור הישראלי, שרגע, אבל אחרות לא עושות את זה, מדינות אחרות לא עושות את זה, מדינות אחרות מסירות את הדין הבינלאומי, מדינות אחרות לא באים איתן בדין או לא אוכפים עליהם את הכלילים האלו, ומדינת ישראל לא רק שנדרשת, אלא אפילו לוקחת על עצמה לפעמים הרבה יותר למה שהדין הבינלאומי דורש.
איך באמת לדעתך, אני רוצה באמת לגעת בנקודה הזאת של ישראל, שלוקחת על עצמה כביכול יותר לפעמים ממה שדורשים ממנה, או שדורשים ממנה בחדרי חדרים בלי שאנחנו יודעים. נניח ובאמת יש כזו דרישה, ואני חושב שזה נושא לתוכנית בפני עצמה אם היא מוצדקת או לא. איך ישראל לדעתך, בכלים המשפטיים שעומדים ברשותה כעת, אמורה להתמודד בזירה הזו? הרי אנחנו רואים שהאשראי הבינלאומי, שזה מונח הזוי לכשעצמו, שניתן לנו אחרי שטבחו בנו בכמות בלתי נתפסת, האשראי הזה הולך ומצטמצם, ממש כמו איזשהו אשראי בנקאי שהולך ופוחת. איך לדעתך, בכלים משפטיים נכונים, אנחנו כמדינה מתמודדים עם זה, או יכולים בכלל להתמודד עם זה?
אז זו שאלה טובה מאוד. קודם כל, אתה צודק, זה התמיכה הזאת, או הלגיטימיות שנותנים לנו להגן על עצמנו, שזה דבר שהוא עזיר, זה ממש נכס מתקלה. ממש, אנחנו רואים שכל שעובר הזמן, האשראי, כמו שקראת לזה, הוא לאט לאט נגמר. אבל אני חושב שאולי בזה, לצערנו הרב, שלא בטובתנו, בגלל עשרות שנים של גם טרור ולחימה מול אויבים, וגם הבנה שהעולם לא בדיוק נותן לנו קרדיט בלתי נגמר, באמת פיתחנו פה יכולת, נקרא לזה משפטית, לפחות להציג כלפי חוץ, ולפעמים גם באמת לפעול לפי הכללים והסטנדרטים המשפטיים. עכשיו, אני כמובן, יש לי ביקורת מאוד קשה על זה שמדינת ישראל, למשל, הקש בגד, לקחה את הסטנדרט אחד יותר מוגזם, אגב, היא קיבלה ביקורת בינלאומית על הצדקנות יתר הזאת. כי הדבר הזה כמובן מעלה סטנדרט שהוא כמעט בלתי אפשרי, מדינות אחרות לא יכולות לעמוד בדברים האלה. אבל אין ברירה, מדינת ישראל, למשל, הפרקליטות הצבאית, מה שנקרא דאבלה, הדין הבינלאומי, שיש משפטנים שמלווים את מקבלי ההחלטות בצבא.
כמעט על כל צעד, אפשר לומר כמעט על כל צעד מבצעי.
על כל צעד מרשים ודרמטי, יש לנו כמובן את הפצ"רית, הפרקליטה הצבאית הראשית שיושבת בקבינט בקבלת ההחלטות. אני יכול להגיד לך למשל, שהיה סוגיה שאלתה לגבי האם אפשר לתקוף את השוטרים ואת מוסדות השלטון של החמאס. עכשיו, על פניו, ולפי הדין היבש נקרא לזה, לא תוקפים לשוטרים, כי מדבר על פניו בשיטור אזרחי, ובטח לא מוסדות שלטון, כי אין להם תרומה משמעותית למלחמה. ובאמת הפצלת התנגדה, אלא אנחנו במכון בקינג כתבנו חוות דעת, שבה הראינו איך השוטרים, והשיטור לכאורה האזרחי, וגם מוסדות השלטון משמשים את החמאס לפעולות הטרור, וזה מה שהייתה את הקו בקבינט, כדי להגיד, רבותיי, לפי הדין הבינלאומי, לא רק שאין בעיה, אלא אפילו מותר ונדרש לתקוף את אותם גורמים לכאורה אזרחיים, כי הם חלק בלתי נפרד מתוך התשתית הטרור של החמאס. והדבר הזה אנחנו רואים הוא לא דבר שמתקבל, אתה יודע, על פניו כשכל ישר להגיד, שמה, ברור שאפשר לתקוף את השוטרים. לא, אתה צריך להתמודד עם טענות, שאומרים לך, לפי הדין היבש, לא תוקף אותם שוטרים, חיילים כן, שוטרים לא. אבל צריך לעשות את המאמץ הזה שבו אנחנו מראים, גם כמובן בעיקר לעולם, שאנחנו עובדים לפי הדין הבינלאומי, ופה אני אומר משהו שכמובן אולי הוא לא נעים, אבל צריך להודות לכך שלצערנו אנחנו יודעים, שתקרא לזה אנטישמיות, תקרא לזה אנטי-ישראליות, יש משהו לא רציונלי בעולם כלפי ישראל, כדי שלא ניתן איזושהי הצדקה במישור המשפטי, לבוא ולמנוע מאיתנו לפעול באופן חופשי כדי להגן על עצמנו, איך לפחות כלפי חוץ, לשחק את המשחק המשפטי הזה. יש כמובן כאלה שלא אהבו את הטענה שלי, אבל אני לא אידיאליסט, אני ריאליסט, ואני לא מחפש, אתה יודע, איך לעמוד על הכללים האלו, כי אני מאמין בהם בכל ליבי, אלא כי אני מבין שיש פה כללי משחק, ואנחנו לא שחקנים הכי חזקים במגרש, אנחנו בינלאומיים, ולכן אין ברירה. הרבה פעמים לפחות לעשות קולות של בדיקה משפטית, אגב, נשמע כאילו אנחנו מרמים, לא. עושים את הבדיקות, מוכנים את הדברים, עומדים לפי התנאים, אומנם אולי לא בנף שלם ובהמון כעס ואפילו מרמור, אבל בגלל שאנחנו לא השחקנים הכי חזקים, אנחנו לא ארצות הברית, אנחנו לא רוסיה, אנחנו לא יכולים לספסף על המרחב הבינלאומי ולהגיד נעשה מה שאנחנו רוצים. כן צריך להכיר, ופה זה נקודה האחרונה שאני רוצה לציין, שיש פה מרחב תמרון מאוד מאוד רחב בדין הבינלאומי.
ואם אנחנו לוקחים את... כן?
ופה אני רוצה לציין, ופה מאוד חשוב מי הם מקבלי ההחלטות ונותני העצות המשפטיות. כי אם נקודת המוצא היא שצריך לתת סיוע בגיבוי למאמץ המלחמתי בכל מחיר, אני אומר לך שאפשר למצוא את הפתרונות המשפטיים, אבל ההפך, אם הרבה פעמים אנחנו מה שנקרא חגבים בעיני עצמנו, והרבה פעמים יותר חוששים מאיך אנחנו נתפס בפני העולם מאשר לבוא ולעמוד על חיינו, פה אנחנו נמצאים לבעיה, וחשוב שנותני העצות המשפטיות ומקבלי ההחלטות, ייצאו בנקודת הנחה קודם כל, שאנחנו עושים את הפעולות ואחר כך עושים את ההצדקות, ולא ההפך, כלומר, המשפט לא מעצב את המציאות. המציאות היא זאת שמעצבת את המשפט, וצריך להכיר בזה. הרבה פעמים חושבים שלא, זה המשפט, כזה ראה וכזה, ואנחנו חשופים לו. זה לא נכון. במשפט הבינלאומי, מרחב התמרון הוא הרבה הרבה יותר רחב, בגלל שאין כללים חד משמעיים, בגלל שאין גורם שלטוני שעומד מעל כולם וקובע לנו מה לא נכון. קראתי את המנהגיות.
אני חייב להגיד לך ש...
זה מה שיהיה, ולכן אנחנו נמצא אתכם יותר, נקרא לזה חופשייה במרחב התמרון הזה.
אני חייב לומר לך שהדברים שאתה אומר הם יותר ממשמחים, כי הרי אחת הדאגות, אני חושב, נקרא לה הלא משפטיות, שנובעות מאיזשהו ידע בסיסי של כל אזרח, היא שאין ספק שאחרי המערכה הזו, כמה זמן שהיא תיקח, ובעזרת השם שנעבור אותה עם ידינו על העליונה בצורה מובהקת, לא תקום פה ועדת גולדסטון אחת אחר כך, אלא זה יהיה משחק ילדים לעומת מה שיקום, אני חושב שאתה מסכים איתי. והחשש שלנו כאזרחים הוא להגיע למצב שאנחנו מוקצים מחמת מיאוס בכל העולם, או לפחות בעולם שאיתו אנחנו רוצים להיות בקשר בהמשך. ולפי איך שאתה מתאר את הדברים, יש לנו נקודה אופטימית להתעלות בה. כלומר, יכול להיות מאוד שבהתנהלות משפטית, פרקטית, נכונה, בתקופה הזו, נמצא את עצמנו אחרי המערכה הזאת, אולי לא עם אפס נזקים, אבל עם מינימום נזקים.
נכון מאוד. תראה, אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד מובהקת. תראה את העניין של בית החולים שיפא. יכול להיות שלפני 20-30 שנה, ישראל הייתה, נקרא לזה, ממהרת. אני לא חושב שזה רע, אבל במעולם שלנו היום זה היה לא טוב. הייתה ממהרת להתקיף את בית החולים ולפוצץ אותו על כל יושביו. שימו לב איזה עבודה של יחסי ציבור, שאגב בעיקר נוגעת לצד המשפטי, שלאחר המלחמה, עושים על שיפא, מביאים הוכחות, משכנעים את ארצות הברית שזה מדובר בבסיס טרור, פועלים בצורה עדינה, מביאים אינקובטורים, אני לא יודע אם זה נכון, כדי להוציא משם את
התינוקות. לא יאומן, שמעתי את זה, לא האמנתי. אני לא יודע אם, לא שלא קיים צבא כזה בעולם, בהיסטוריה לא היה דבר כזה, זה אירוע היסטורי.
וזה נובע קודם כל בגלל הלחץ הבינלאומי הפוליטי סלש המשפטי. דוח גולדסטון לא יהיה אחרי המלחמה הזאת. קודם כל כי גם למדנו את הלקח, גולדסטון היה איזשהו, לא רוצה להגיד זלזול, אבל אדישות.
לא שיתפו איתו פעולה.
כלפי אותו דוח, אותם גורמים שבדקו, ומיד עמדו את הלקח בישראל, ידענו שעקרתי לזה לשחק את המשחק. אתה לא יכול לבוא ולהתעלם לחלוטין. כמובן, אני מאוד כואב לי ששלום שלא הסתכנו חיילים, ולא הסתכנו כמובן מטובי בנינו, כדי לעמוד בתנאים צדקניים או עזויים. אבל תראה איזה עבודה של יחסי ציבור ושל דובר צהל, כדי לנסות להכשיר את תקיפת בית החולים, ולא במטה אחת, ולא טיל אחד וגמרנו, ושים לב שמעט מאוד שומעים על נזק היקפי או אגבי, ולכן הנכס המתקלה או האשראי הזה שקראת לו בקרמה בינלאומית, הוא לא מתקלה כל כך מהר. אנחנו כמעט חודש עוד מעט וחצי מאז תחילת המלחמה, ועדיין אנחנו מקבלים יחסית גיבוי רחב. אז נכון שיש איזשהו ראש מדינה, קנדה פה, צרפת, מתפלק להם כל מיני ביטויים, נקרא לזה, לא תומכי ישראל באופן מובהק, אבל זה עדיין לא מתקרב למלחמות הקודמות, שבהן תוך שבוע היינו כבר שומעים על דרישה להפסקת אש. זה משהו שאני חושב לא רק בזכות כמובן ההבנות המשפטיות, אבל למדו איך לשחק את המשחק, כמובן מבלי לסכן את חיילינו ומבלי לפגוע במאמץ המלחמתי ככל שהוא נדרש.
נסיים בדברים האלה, דוקטור שאול שרף, תודה רבה לך, השארת בנו אופטימיות, ונקווה שתצטרף לאופטימיות שכולנו מרגישים, שבעזרת השם הדברים יסתדרו לטובה.
אני אגיד במשפט אחד, אנחנו חייבים שהעורף יהיה חזק ביציב, אומרים שאנחנו עם כשעורף, אז גם במובן הטוב, צריך שהעורף יהיה קשה, שאין מרדק, אני אופטימי, כי החזית חייבת את העורף הקשה הזה.
גם עורף קשה משפטית.
נכון מאוד.
יפה. תודה רבה לך, דוקטור שאול שרף, כל טוב.